שלום, ערב טוב. חשבתי להתייחס קצת להפטרות שהתחלנו לקרוא אותם החל בשבת שעברה. שלוש הפטרות של פורענות, ובשיחות של הרב ציודה כתוב כך: בהפטרתנו יש אטמוספירה אחרת, אווירה של בין המצרים. נפגשים בחזון רם, ניסה ואמיתי. ירמיה חי בתקופה ממלכתית ומדינית, בה היה הרבה מאוד מה לתקן. בפרק הזה חלה הנבואה של ירמיהו. החלה תזוזה במקצת, קצת שאיפה, והיה צורך בדחיפה כדי לבוא לתשובה שלמה, כפי שנמצא בפרקים הראשונים של ירמיהו. ירמיה, בהפטרה שקראנו, מקבל פקודה אלוקית להתנבות על הגויים ועל הממלכות, ובתוכם כמובן עם ישראל עם מצבו הרוחני המורכב מאוד. וירמיה אומר: כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה, ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם. כלומר, באמצעות הגויים והמאורעות מסביב, השם מעניש את עם ישראל. על מה? על אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים והשתחוו למעשה ידיהם. ובתוך כל הדברים האלה, בתוך הקריאה הזאת של ירמיה לשוב בתשובה, אנחנו מוצאים פתאום הערה מאוד גדולה, שהיא מופיעה והיא חותמת את סוף ההפטרה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, אני מדלג, קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום אדוני. יש פה אפילו מעין סתירה. הנביא אומר שיבואו גויים על פי השגחה אלוקית כדי להעניש את ישראל, אבל בסוף הוא אומר כל אוכליו יאשמו. הגויים שיפגעו בנו, זה חטא גדול, זה אשמה גדולה מאוד. רעה תבוא עליהם. למה? הרי מקודם ישראל ראויים לעונש. ופתאום, מה פתאום? קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז הרב ציודה מסביר כך. הנבואה מתאימה למצב של בין המצרים, כי בין המצרים אלה ימים שיש בהם תביעה לתשובה, לתיקון המצבים של אותם הימים שגרמו לחורבן. לכן אנחנו קוראים הפטרות קשות, שמראות לנו את הצורך בתשובה, מראות את השבר, את הכאב, אבל מסביר הרב ציודה את הנביא ירמיה, איך עושים תשובה? מתוך מה ניגשים אל התשובה? לראות שהמצב הוא על הפנים, זה כמה מילים של הנביא, או כמה כתבות בעיתון, ואתה מיד מבין מה המצב, וצריך תשובה. אבל מתוך מה מתברר עניין התשובה? אומר הרב ציודה, תשובה קדמה לעולם, וישראל קדמו לעולם. המציאות, כפי שאנחנו רואים אותה, היא קשה, אבל אולי אתה לא רואה את עיקר המציאות. אתה רואה את קצה הקרחון של המציאות. אתה רואה את הקשיים של המציאות. ומה עם שורש המציאות? הרי תשובה קדמה לעולם, וישראל קדמו לעולם. נשמת העולם קדמה לעולם. אתה רואה מה שצריך תיקון בעולם, אבל מתוך מה יש לנו כוח לתקן? כי יש נשמה שקדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הנה רב צודה אומר, נשמה זה דבר מופשט, אבל יש גם תורה שקדמה לעולם. וישראל ותורה זה דבר אחד. אז לומדים תורה, מקיימים תורה, ומתוך זה מתקנים את המציאות שצריכה תיקון. הערך האלוקי, הפנימי והאצילי, קודם לערך החומרי של העולם. אז רואים בעיות בחומריות, בתביעה, בתוך החומריות, אבל יש לנו נשמה, יש נשמה לישראל, יש נשמה לעולם, יש ערך אלוקי לעולם. בפסוק האחרון של הפטרתנו, האמת ההיסטורית הגדולה של נצח ישראל, שקודש ישראל להשם ראשית תבואתו, העניין הזה מתגלה. ישראל הם הראשית, הם התרומה, הם הפנימיות העיקרית היסודית. מתוך תפיסה ואמונה זאת, הולך מושג התשובה ומתברר, הולך התיקון ומתברר. איך אפשר לתקן? המצב כל כך קשה, אבל יש השראת שכינה בישראל. יש השראת שכינה בישראל, ומתוך כך, יש משהו בריא, יש משהו נורמלי, יש צד מוחלט, אלוקי, אבסולוטי, שלא התקלקל, ומתוכו הולך הריפוי ומופיע. מתברר שהשם צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אלוהי יעקב, יעקב זה הסיבוכיות, אבל הכוח של יעקב להתמודד עם כל הסיבוכיות, זה הידיעה שהשם צבאות עמנו, ומתוך כך אפשרות לתקן את כל סיבוכי המציאות. בהקשר לפסוק הזה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אנחנו מוצאים דברים מופלאים מאוד, ממש פלא גדול, חידה, ברש"י על מסכת סוכה, כאשר הפתרון לחידה נעוץ בפסוק הזה של קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז אנחנו ננסה לצלול עכשיו למסכת סוכה. כן, עוד מעט חודש אלול, תשרי, כל החגים עד לסוכות. אז כתוב במשנה בפרק שלישי במסכת סוכה, אתרוג של אורלה פסול. למה? כי כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אחד התנאים של הכשר אתרוג, שהוא יהיה ראוי לאכילה. לא שאנחנו אוכלים אותו. אחרי החג, מיד התינוקות חוטפים, אבל זה אחר כך. זה בפרק הבא. אבל אתרוג חייב להיות ראוי לאכילה. אז אם אני לוקח בשביל ארבעה מינים אתרוג של אורלה, אז הוא פסול. ממשיכה המשנה. אתרוג של תרומה טמאה הוא פסול, כי אין בו היתר אכילה. דינה של תרומה טמאה שצריך לפסול, צריך לשרוף אותה, לכן אתרוג כזה הוא פסול. ומה הדין של אתרוג של תרומה טהורה? הרי כהן שיש לו אתרוג של תרומה טהורה. מה זה? תרומה שלא לא נטמאה. אז הוא יכול לאכול את זה. לכן אומרת המשנה, אם נטל אתרוג של תרומה טהורה, כשר. למה לכתחילה לא ייטול אתרוג של תרומה טהורה? אומרת הגמרא, מפני שמכשירה לקבל טומאה או שמפסידה, לא ניכנס עכשיו לזה. נחזור לעניין הזה, שמי שנוטל אתרוג של תרומה טהורה, וכשר. אומרת הגמרא, למה? כי הרי יש באתרוג הזה היתר אכילה. אפשר לאכול. הרי כתוב, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, אפשר לאכול את האתרוג הזה. רש"י מסביר. יש בה היתר אכילה. מי יכול לאכול את האתרוג הזה? רש"י אומר, הכהן. אז לפי זה, רק כהן יכול לצאת ידי חובה של נטילת ארבעה מינים עם אתרוג של תרומה טהורה. ואני ישראל, אומר רש"י, גם אני יכול. למה? וישראל גם כן יכול לצאת באתרוג כזה, כי הוא יכול להאכיל את האתרוג הזה לבין ביתו כהן. אפילו שאני ישראלי, אם הבת שלי תתחתן בעזרת השם בקרוב עם כהן, אז הנכד שיוולד בעזרת השם בקרוב, אחר כך, אז הוא יהיה כהן. אז אני, הסבא, יכול להאכיל אותו. לי אסור לאכול את הדבר הזה, כי אני ישראל, אבל הנכד יכול. לכן, גם ישראלי יכול ליטול ארבעה מינים, כשהאתרוג הוא של תרומה טהורה, כי זה ראוי לאכילה. אפילו לישראלי. איך? הנכד שלו. אומר רש"י, אבל יש לי אפשרות נוספת. אפילו אני עצמי יכול לאכול את האתרוג הזה, אבל אסור לי לאכול תרומה. תרומה נאכלת רק לכהנים. אומר רש"י, פדיון. אני אקח את הקדושה של האתרוג, ואני אפדה את הקדושה של האתרוג, ואני אעביר את הקדושה הזאת לאתרוג אחר, או לפרי אחר. והאתרוג הזה יתחלל מקדושתו, ואז הוא ראוי לאכילה. לכאורה פטנט, אומר רש"י, בשום אופן לא. עכשיו תקשיבו לביטוי של רש"י. אבל פדיון אין לה תרומה להיות ניתרת לאכילת ישראל. כי אסור לפדות תרומה. ורש"י כועס. אומר רש"י, והאומר כן, רשע הוא. מי שאומר שאפשר לפדות תרומה, הוא רשע. מישהו מכיר בשס עוד ביטוי כזה של רש"י? כשרש"י שולל איזו דעה, הוא מתבטא שמי שסובר ככה הוא רשע. אצל האחרונים הורגלנו לפעמים ללשון כזאת, אבל ברש"י, בדקתי במחשב, אין דבר כזה. ולא צריך לבדוק, זה ברור שזה לא יכול להיות. אז מה רש"י אומר? לפדות תרומה זה לא אפשרי. והאומר כן שאפשר לפדות תרומה, רשע הוא. אומר הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. למה רש"י יצא מגדרו? כי קראנו בהפטרה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. התרומה של בני העולם זה עם ישראל. אנחנו התרומה. כי בחר בנו הקדוש ברוך הוא מכל העמים להיות לו לעם סגולה. ומי שסובר שיש פדיון לתרומה, עלול לסבור כי יש גם פדיון לישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יכול לבחור לו עם אחר במקום עם ישראל. האומר כן, רשע הוא. אומר הרב פרנק, בגלל זה הוא יצא מגדרו. כי זה לא דין של נטילת אתרוג של תרומה טהורה. יש לזה השלכה שחלילה יש פדיון לתרומה טהורה. אז גם עם ישראל שהוא התרומה הטהורה, יש לו פדיון. נסיים בדברים של הרב שילה רפאל זצ"ל, רבה, הרב של אוהל יצחק ורבה של השכונה. הוא מביא שרבנו גרשום מאור הגולה תיקן שתי תקנות לטובת האישה. תקנה ראשונה, אסור לאדם לשאת שתי נשים. ותסתכלו באנציקלופדיה תלמודית, האם זה חל על כל העדות, האם זה חל על כל המקומות, על כל השנים. בכל מקרה, תקנה אחת, חרם שרבנו גרשום, אסור לאדם לשאת יותר מאישה אחת. תקנה שנייה, אסור לגרש אישה בעל כוחה. צריך להגיע להסכמה אם חלילה מגיעים למצבים כאלה. אומר הרב שילו, חסידים מספרים בשם רבי נפתלי מרופשיץ, ששאל למה זכר רבנו גרשום לתואר הזה מאור הגולה. כאילו איזה, הוא הוריד איזה פצצה תאורה שהאירה את כל הגולה. הוא עונה כך, כל אדם מישראל מאמין שעם ישראל נתקדש לקדוש ברוך הוא על ידי חופה וקידושין, שנאמר והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וכו'. אנחנו האישה של הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי הצרות והנפילות והחולשות, אמר הושע הנביא בפסחים פי זין, האווירם באומה אחרת. הוא הציע הצעה לקדוש ברוך הוא. עם ישראל כל כך גרועים, תיקח אומה אחרת. אז זה מאוד מפחיד אותנו. מה הקדוש ברוך הוא ייקח חלילה אומה אחרת? יתאהב פתאום באומה אחרת? אבל אחרי שבא רבן גם, בא רבנו גרשום והכריז שאסור לקחת שתי נשים, אז הקדוש ברוך הוא שנשא אותנו לאישה, הוא לא יכול לקחת שתי נשים. אז נרגענו, הוא לא ייקח אומה אחרת. אבל שוב יתגנב ייאוש. אולי חלילה יגרש הקדוש ברוך הוא את אומתו, ואז הוא כן יוכל לקחת אישה אחרת. עמד רבנו גרשום ואמר, אסור לגרש אישה בעל כורחה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא יגרש אותנו. הערות כאלה, זה מאור הגולה. זה האיר את עינינו עד לגאולה השלמה.